רבי ידידי מוריי ורבותיי, השיעור הזה נמסר לזכות נחי גיטל בת רב חיים צבי ולילוי נשמת הרב החסיד רבי ישראל צבי בן הרב החסיד רבי צדוק ומרת גיטל מירו בריינדליה בת הרב הצדיק רבי יוחנן. אנחנו נלמד בעזרת השם בסייעתא דשמיא מאמר קוף תת זיין בספר מאמרי פחד יצחק על סוכות. ישנה בתורה מצוות הקהל. פעם אחת לשבע שנים לאחר השמיטה מתכנס כל קהל ישראל בעזרה, שם קורא המלך פרשיות מסוימות מן התורה. באים אנשים נשים וטף, אנשים ללמוד, נשים לשמוע, וטף למה באים? ליתן שכר למביאיהם. ורבים התעוררו בתימה, ממה נפשך? אם יש איזה תועלת לטף עצמם בביאתם, הלא אינו צריכים לטעם אחר? יש טעם מצד הטף בעצמם? ואם אין להם לטף שום תועלת לעצמם בביאתם, למה יש שכר למביאיהם? וזה לשון הרמב"ם במצוות הקהל. והמלך הוא שקורא באוזניהם. והיכן הוא קורא? מתחילת חומש אלה דברים עד סוף פרשת שמע, הוא מדלג לבעיה עם שמוע. הוא מדלג לעשר תעשר, וקורא מעשר תעשר על הסדר, עד סוף ברכות וכללות, עד מלוות הברית אשר קראת איתם בחורב, הוא פוסק. עכשיו, אנחנו צריכים לדייק בכל מילה ברמב״ם, נכון? המילה האחרונה שבה מסיים הרמב״ם את ההלכה, הוא פוסק, היא חסרת משמעות לכאורה. הרי רמב״ם עונה והולך את הפרשיות שהמלך קורא. ואם כן, בוודאי, כל שאינו נכנס בכלל המניין, אינו נקרא. והבלטת ההפסק, מה היא באה ללמדנו? למה הרמב״ם כותב? הוא פוסק, בוודאי. תגיד לנו מה הוא קורה, וזה מספיק. למה הרמב״ם צריך להוסיף? הוא פוסק. הנה המעיין ברמב״ם, בלכות הקהל, מוצא בה התאמה, מודגשת. כי העניין של מצוות הקהל הוא חזרה למעמד הר סיני. חייבים להכין ליבם להקשיב אל זן לשווה מהווי הרבי גילה ורדה כי יום שנתנה בו בסיני. וראה עצמו כאילו אתה נצטבה באו מפי הגבורה שומעה. שהמלך שליח הוא להשמיע דברי הקהל. הרי להדיה מפורש כי מעמד הקהל בעזרה משמעו מעין המעמד של אימה וירה של הר סיני. חיין הרמב״ם כותב אימה יירה גילה ברעדה כי יום שנתנה בו בסיני, כאילו אתה נצטבה בו מפי הגבורה. המלך שליח להשמיע דברי הקהל, והוא שהרמב״ם מכניס טעם למצוות הקהל לקרות באוזניהם מן התורה פרשיות שהן מזרזות אותם במצוות ומחזקות ידיהם בדת אמת. והמדקדק ימצא עוד רמז שקוף לעניין זה, שכן הרמב״ם קורא ליום זה שבו מתקיים מצוות הקהל יום הקהל. יום הקהל, ביטוי זה של צירוף תיבת יום לתיבת הקהל מורה באצבע שהרמב״ם מתכוון בכאן להצמיח את מעמד הקהל במעמד הר סיני, שכן כתוב הכתוב קורא ליום שנתנה בתורה יום הקהל. והרמב״ם עשה אותו דוגמה ליום שמתקיימת בו מצוות הקהל, והוא קורא אותו יום הקהל, יום הקהל. אז יש לנו זירוז לקיים את המצוות. זאת אומרת גם כן לחזק את מעמד הר סיני, עוד מעמד לחזק את מעמד הר סיני, וזה גם נקרא יום הקהל, כי גם הר סיני נקרא יום הקהל. על כן, כשהרמב"ם מונה את סדר הקריאה של המלך המסיים את פסוק מלבד הברית אשר קראתי איתם בחורב, הרי הוא אומר שאין כאן בסיום זה סתם מילי דאלמה של עובדה ששם נגמרה קריאתו. זה לא סתם שהרמב"ם אומר לנו שפה זה סוף הקריאה, יש יותר מזה. אלו שאילו היה ממשיך יותר לאחר פסוק זה, אז הייתה כוונת כל העניין מטושטשת. ודווקא על ידי זה שהוא מסיים את קריאתו בפסוק העוסק במעמד הר סיני, מתבלט את כוונת המעמד לשמש דוגמה של מעמד הר סיני. בעיינו שהוסיף הרמב״ם את המילה הוא פוסק כדי ללמדנו שגם מקום ההפסקה הוא שייך להלכה של מצוות היום. חייבים לסיים במעמד הר סיני, אחרת אנחנו מאבדים את כל הכוונה. ולכן הרמב״ם מדגיש, הוא פוסק, הוא פוסק במעמד הר סיני, אז זו המטרה של הקל, זה העניין של הקל, חזרה מעין מעמד הר סיני. בקשר ליסוד זה, עומד לתבר לפנינו שורש אחד הנחוץ לכמה וכמה פרשיות תנ"ך. נתחיל מהפרק האחרון בספר יהושע. ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה וכולי, בעבר הנהר ישבו אבותיכם וכולי וכולי, ועתה יראו את השם ועבדו אותו בתמים ובאמת וכולי, וינם ויאמר חלילה לנו מעזוב את השם וכולי, ויאמר יהושע אל העם, עדים אתם בכם כי אתם בחרתם לכם את השם לעבוד אותו, ויאמרו עדים. ורשי מפרש מטרת האסיפה הזאת, ראה יהושע שעתידים לערער בימי יחזקאל ולומר נהיה כעקום, יחזקאל פרק ח' פסוק ל' ב', לפיכך הכביד עליהם עכשיו, לכן הוא שב להם בימי יחזקאל ועולה רוחכם היו לא תהיה, חי אני אם לא ביד חזקה אם לא אוכל לכם וכולי וכולי. כבר קיבלתם עליכם בימי יהושע, ולא תאמרו מה שקיבלנו עכשיו בימי משה כדי להיכנס לארץ עשינו, הרי בימי יהושע כבר נכנסתם וקיבלתם, אי אפשר לחזור בכם בזמן יהושע, בזמן יחזקאל, אומר יהושע, כי עכשיו אתם מקבלים על עצמכם. זה לא מספיק לומר קיבלנו את התורה רק כדי להיכנס לארץ ישראל וכבר זה מספיק, לא, קיבלתם עכשיו איתי בזמן יהושע, אז בזמן יחזקאל אי אפשר להתכחש לזה. רשי בדיבורים האלו בא להסביר למה צטרכו למעמד כזה עכשיו. הוא אומר שבגלל שעתידה לתעורר טענה בימי יחזקאל, עבד שמחורו רבו ואישה שגירשה לבעלה, כלום יש להם זה על זה. אם הרב מחר את העבד והאישה התגרשה מבעלה, הבעל גירש אותה, מה כלום יש להם זה על זה? זהו, אנחנו גמרנו איתך כביכול הקדוש ברוך הוא, אין לך טענות עלינו. האם עוד אנחנו נתון תחת עבודה עבדות אדונו? כך משגלינו בגלות בבל, שוב היום יהיה ככל הגויים, זה יהיה הטענה שלנו, זאת תהיה הטענה. ועל זה אסף אותם יהושע עכשיו, שיהיו עדים שאף לאחר שנכנסו לארץ קיבלו עליהם ברית התורה, ואין גלותם מן הארץ פוגעת בקבלת אדונם. אנחנו קיבלנו לנצח מעון מלכות שמיים, וזוהי ההוספה שבדברי יהושע נוסף על מה שקיבלו בימי משה, והקבלה ביהושע מבארת שהקבלה כוללת אף את הזמן שיצאו מן הארץ, ולא לומר עבד שמחרו רבו ואישה שגירשה בעלה כלום יש להם זה על זה. זה לא נכון, אנחנו תמיד 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 תחת מרותו ומלכותו של הבורא עולם, וזה פירוש המילים ברש"י. אבל בוודאי שיש לנו מעמוד ביותר עיון על תוכן הדברים הללו. קודם כל, הלא יבין כל מתחיל שאין לסקוף את קבלת ישראל את התורה ומצוות לזמן של יהושע, ולדלג על קבלתם בסיני בזמן משה, כאילו קבלה בזמן משה יצאת מן החשבון. זה לא יכול להיות שרק בזמן יהושע קיבלנו ולא בזמן משה רבנו. כן נזיין, עוד יש לנו להבין גם קבלות אחרות שבאו אחרי זה, כן זה הנעשה ונחתם בזמן נחמיה וסדרו כתב אמנה על שמירת מצוות אלוקינו, מצוות אלוקינו עם רשימת חתומים לשמש עדים, וגם בימי מורדכי, זה בנחמיה פרק ת' שעוד פעם קיבלנו, וגם בימי מורדכי ואסתר מצינו הדר קיבלוה. אז מהו יחסם של כל הקבלות האלו הנוספות והמתחדשות מפעם לפעם לאותה קבלה ראשונה בימי משה, ולשם מה הבאות בכלל? מה צריכים את כל הקבלות החדשות? קיבלנו בזמן משה, מה צריך יותר מזה? ולא עוד, אלא על מודעה רבה שגרם להדר קיבלוה, פירש הרמב"ן, שהוא הטענה של עבד שמחרו רבו שנאמר ביחזקאל. פירוש זה הוא חידוש גדול. שבדרך כלל לומדים שהמודעה רבה הוא רק החתימסי ולו יצויר של טענת מודעה על כפייה של הר כגיגית. אבל לפי הרמב"ן זה לא נכון. מתייחסת למעשה שהיה בפועל. המודעה רבה מתייחסת למה שבאמת קרה. שטענו, עבד שמחרו רבו, אישה שגירשה בעלה, אנחנו כבר לא קשורים אליך, ריבונו של עולם. מתי אמרו את זה? בזמן מרדכי ואסתר? ועל יסוד זה באים כאילו לוותר את כוח הקבלה הראשונה. לעומת אמרה זו, נאמר, הדר קיבלוה. בוודאי שאין שיטת רשי בספר יהושע משועבד לחידוש דעה שברמב"ן. אבל אפילו בלי הרמב"ן, ובוודאי עם הרמב"ן, צריך להבין אם יהושע חידש קבלה מיוחדת בלי לוותר. טענת עבד שמחרו רבו, לשם מה היה צריך לעוד קבלה נוספת של הדר קיבלוה בימי אחשוורוש? הלא מטרת יהושע הייתה לכלול שאף בגלותם מן הארץ לא יוכלו לטעון טענת מודעה על קבלה ראשונה, כמו שביארנו. אז מה עכשיו מתחדש בזמן פורים? כולנו אומרים, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, יפה מאוד, אבל כבר דחינו את הטענה של המודעה רבה בזמן יהושע. אז מה צריך את הקבלה המחודשת בימי אחשוורוש? מה צריך את הקבלה המחודשת בזמן נחמיה? כאן באנו להכניס אור מהלך לרפול שבשורת הקבלות שמצינו מדי פעם בפעם בתנך. הרמב״ם, בדברו על מצוות הקל, כתב על הקריאה במעמד הקל, ומי שאינו יכול לשמוע, מכוון ליבו לקריאה זו, שלא קבע הכתוב, אלא לחזק דת אמת. ופלא הוא, שמכניס כאן טעמה דקרה משלו, זה לא כתוב בפסוק וזה לא כתוב בחז"ל שהמעמד הזה בא לחזק דת אמת. ומניין לו לקבוע מטרת ההקל מעצמו? ונתחיל בביור ההבדל שבין פרק חב ד' בספר יהושע וזה הקודם לו, שגם שם היה עניין של הכרזת חיזוק. ויקרא יהושע לכל ישראל לזקנה ולא רשע וכו'. ויאמר עליהם אני זקנתי באתי בימים. ואתם ראיתם את כל אשר עשה השם אלוקיכם וכו'. הוא הנלחם לכם וכו'. וחיזקמתם מאוד לשמור ולעשות את כל הכתוב בספר תורת משה וכו'. כי אם בהשם אלוקיכם תדבקו. עוד פעם. אני זקנתי. אתם ראיתם. הוא הנלחם לכם. תתחזקו. תעשו כל מה שכתוב בספר תורת משה. תדבקו בשם. לשם מה היו כאן שתי הכרזות, זו לאחר זו, למטרה דומה? לחזק את דבקותם בקדוש ברוך הוא, וקבלת תורה ומצוות. מה המיוחד שבמסופר בפרק חב ג' המבדילו ממה שכתוב בפרק חב ד'? זה בעצם אותו רעיון של חיזוק הדבקות בשם? אלא, שהפרק הראשון חב ג' עוסק בקבלת כל ישראל את קיום התורה והמצווה, מתוך קבלת דברי התוכחה, של יהושע. ואילו הפרק השני אין נזכור בתוכך כלל, אלא כתקנה מנביאים כאין דאורייתא של מצוות הקל. כלומר, חזרה מעמד קבלת התורה לשם התרעננות והתחדשות של הקבלה בכלל. אז יש שני דינים, הרב הוטנר תמיד בכל המאמרים שלו, כמעט, שני דינים. יש פרק חב ג' ופרק חב ד'. הדין של פרק חב ג' זה תוכחה. פרק חב ד' מעין מעמד הר סיני, מעמד הקל. מה הוכחות? פרק חב ד' מתחיל בהקדמה של אספת ישראל כדי להתייצב לפני אלוקיכם. ולעומתו פרק חב ג' מתחיל בהקדמה שישוע זקן בה בימים. ותחילת דבריו על העם היא, אני זקנתי באתי בימים. וכידוע, זוהי הפתיחה המובהקת של דברי תוכחה. ודברי תוכחה של רב לפני מותו, כמו שמצינו ביעקב ובמשה. ולא קבעו לנו חז"ל שיהושע בסגנון של משה הוא מתנהג בראשית רבה פרק ו' י"ד. וכשם שמשה מוכיח לפני מיתתו, כך עושה יהושע. אבל אין כאן אסיפה לפני אלוקים. הסגנון של פרק חב ג' זה סגנון של תוכחה, ואני זקנתי באתי בימים. רב נותן תוכחה לפני מותו, יהושע, יעקב, משה. זה חב ג' חב ד' זה לפני אלוקים, זה כמו מעמד הר סיני. דוגמת אספת העם בעזרה בשעת הקל. וכמו כן מודגשת ההבדלה זו גם בשינוי השם של פעולתו של יהושע, שבמקום שבקפיטל חב ג' פרח חב ג' הוא אומר ויקרא, פרח חב ד' הוא אומר ויאסוף. בעצם המונח הקהל על שם האספה הוא קרוי, אז באמת פרח חב ד' שזה מעמד הקהל מתאים, מתאימה לשון ויאסוף. והנה עוד סימן להבדיל את ההבדלה, שבמקום שבקפיטל חב ד' הוא אומר שהאספה הייתה מכל שבטי ישראל, לעומת זה בקפיטל חב ג' אין זכר לשבטים. והיינו, מפני שהעלייה לירושלים קרויה היא בכתוב ששם עלו שבטים שבטי כה. הרי שהעלייה לירושלים על שם שבטים היא נקראת. מעמד זה של יהושע נחצב מפרשת הקהל שבתורה. שם כתוב מכל שבטי ישראל, עלייה לירושלים, שם עלו השבטים שבטי כה. הרי מעמד זה של יהושע בפרח הבדלת נחצב מפרשת הקהל שבתורה, ונתקיים עוד לפני שנבנה המקדש, ונמצא שמעמד שבקפיטל הבדלת והברית של יהושע הוא הברית הראשונה לאחר סיני. ומזה למד הרמב״ם שמצוות הקהל לחזק ידיהם בדת האמת, שאם הקהל לא הייתה למטרת חיזוק הדת, לא היה עניין ששוב יחזורו ויסדרו מעין דאורייתא של הקהל בתקופה מאוחרת יותר. והסידור אחרי זה הוא מעמד לשם חידוש הברית המקורי. המשל המתאים ביותר למעמד כזה הוא ממה שמצינו אצל שאול המלך. לאחר שחלימו אנשי בליעל, אמר שמואל אל העם, לכו ונחדש שם המלוכה. שמואל א', י' א', י' א', הרי שלאחר שעבר מקרה של פגיעה או רפיון בקבלת המלכות, יש עניין של התחדשות בקבלת המלוכה. כגון זה אנו מוצאים בתנך בזדמנויות שונות, כפי השתנות המצבים. אם הורגש טעם לרפיון בקבלת מלכותו, היו מסדרים חידוש הברית. אז מה קורה פה? בספר יהושע, בפרק כ"ד, יש רפיון בשמירת תורה ומצוות, וצריכים לחזק אותם, אז הוא אוסף אותם, מקהיל אותם, ואומר דברי חיזוק. וזה מעין הקהל. הסימן שהקהל זה אותו דבר. לחזק דת אמת. השורש לזה היא מצוות הקהל, של כל שכל פעם שיש איזה רפיון שצריכים לחדש את המלוכה, מסדרים חידוש הברית, המקור זה מצוות הקהל, שהיא המצווה האחרונה שבתורה, חוץ מכתיבת ספר תורה, שבמחזור קבוע של 7 שנים באים לחזור לרענן ולחדש את מעמד הר סיני, את מעמד האימה וגילו ברעדה. כנראה שעצם המחזור של שנות שמיטה מהווה מצב הדורש חיזוק, והוא המצווה המקורית. חוץ מזה, בשעה שהצורך לקח סידור חכמי הדורות חידוש ברית בצורה של כן דאורייתא או של חיזוק דת אמת, כגון בימי נחמיה וכגון בימי הדר קיבלוה. אבל קיים הבדל במעמד של יהושע שיותר מעין דאורייתא, לפי ששם התכנסו כל ישראל על מקום הארון, ואילו בימי נחמיה לא היה כל ישראל והבית עוד לא נבנה. אותה חזרה על מעמד קבלת התורה של נחמיה היא כל ענות חלושה לגבי הקולות האדירים של החזרה בימי יהושע. אז יש את המעמד בימי יהושע, שזה העיקר, שזה חידוש הברית, ויש כל ענות חלושה, איזה מעין בבוע דבבוע, צל צילו שמה שיהיה בשביל בזמן נחמיה, לא כל ישראל בריא ארון הברית, וכך הוא במהלך בהמשך הדורות, דור דור מדרגה שלו, דור דור וחזרה שלו. בימי אחשוורוש בוודאי לא הייתה אספה למקום ארון, כאן בחוץ לארץ היו. וזה נפתח פתח להבנת הפרשיות שמצאים בתנך שחדשו ברית בשעה של שינוי מצב. והסברו שרמצינו בתשובה שחוץ מחזרת הבעל תשובה ממעשיו הקודמים, יש לו גם עניין בשינוי להתרחק ביותר מנצב שבו חטא. הוא משנה שמו, רמב״ם אומר, כלומר אני אחר ואיני אותו איש שעשה אותן המעשים וגולה ממקומו. ועצם השינוי פועל בכפרת מעשיו, אף על פי שאין שינוי השם פועל ישיר על מעשיו, שכשם שבשם הראשון היה יכול לחתור, כמו כן בשמו השני. בכל זאת, פועל שינוי המצב פועל השינוי מצב חדש בכוחות הנפש הפנימיים של האדם. ואם זה כך בצד החטאים, ששינוי מצב יוצר השראה של עזיבת חטאיו, עלו אף בצד ההפוך. יש מקום לחשש ששינוי מצב יגרום החלשה, אף בקבלותיו לטובה. ברגע ששינוי מצב, יש חשש רפיון. ומזה נסתעף שבתקופה של שינוי מצב מתעורר דחף ללכו ונחדש שם את המלוכה. ובאמת, כל שינוי מצב מהווה הפסק מהאתמול. בחין שמענו הגדולים בעלי העבודה ששמו ליבם על דרכם שחדשו קבלותיהם בשעת שינוי מצב, כגון התמנות, כשמינו אותם לתפקיד חדש, אז חדשו את הקבלות שלהם. והוא הדין מוריי ורבותיי בכנסת ישראל. ובדרך זה עלינו ללמוד תנ"ך, ולא בתפיסה ילדותית. כשבאו בטענה של עבד שמחורו רבו, אין הכוונה שבאו בדרישה לפרוק מעליהם עול המצוות חס וחלילה, ושלא יניחו עוד תפילין. Das heißt gelernt wie ein Jüngel. זה נקרא ללמוד כמו ילד, זה לימוד ילדותי. אין הדרישה והתביעה הזו נמדדות בממדים כל פשוטים. רק עלינו להבין שהתפיסה בתביעה זו היא מתוך התחשבות שבשתנות מצבם. והימצם בגלות נוצר רפיון בקבלה המקורית. כי כך טבעו של שינוי מצב, שמשמש כהפסק מהאתמול. עצם היחיטימצי של טענת עבד שמחורו רבו רפיון הוא. ורפיון זה הוא המחייב חידוש הברית. אבל לא הייתה כאן פריקת אור חס וחלילה. רק רפיון, והיו צריכים לחדש את הברית. נביאים ידעו מה נחשב לשינוי מצב בחיי כנסת ישראל, והיו הם המקרים מחייבים חידוש ברית. הכניסה לארץ ישראל בימי יהושע, והביאה לארץ בימי נחמיה גם, וחידוש הברית צורתו מעין עקל, והתייצבו לפני אלוקים, בימי יהושע מאה שמיים, בבוא כל ישראל להיראות, הנאמר בעקל. וכן הדר קיבלוה, לפי הרמב"ן במיוחד, הוא התשובה על שינוי מצב שעבד שמחורו רבו. אלא שחידוש הברית של יהושע היה בצורה של מעין דורייתא של הקהל, בעוד שבהדר קיבלוה כבר לא היה אפשר כך, מבני שהוא מפוזרים בכל העולם, והיה שם רק חידוש קבלה בכלל. לפי זה, עלינו לחשוב שבלי ברית של יהושע יחס ושלום באמת מתפתל את הקבלה המקורית מי משה חלילה. רק שבריתו של יהושע שימשה כחידוש ברית במצב החדש של כניסתם לארץ ישראל. ההבדל בין התפיסה הילדותית לדברינו עכשיו היא בזה שאין כאן חשבונים בפועל ממש, אלא בלומדש האפשרות בנפש האדם. זה משהו רעיוני, אבל לא ממשי, שבאמת יפרקו עול. דוגמה לכך הוא סיפור מפורסם על החופץ חיים. יום אחד ציבה להביא לו קוב לשבת ולהעמיד מזונות על השולחן. הסביר למסובים, בשביל עניין של תועלת, הקהל הוכרח להציץ במאמר שיהיה בו תוכן של חירוף וגידוף. והנה ראינו שבגלל פגיעה במלכותו של שאול, היה צורך לחידוש המלוכה. אם כן, קריאה במאמר של חירוף וגידוף, שהיא פגיעה במלכות שמיים, קל וחומר שדורש חידוש בקבלת מלכות שמיים. לכך ביקשתי מה שביקשתי. צריך לחדש את המלוכה. ובוודאי לא פעלו דברי החירוף וגידוף כלל וכלל לנפשו של החופץ חיים. ומכל מקום, עצם הפגישה עם מצב כזה חייבו לכך. וגם בפרשיות בתנ"ך, עבד שמחור רבו, זה לא צריך להיות בפועל ממש, אבל ההרגשה הזאת, הרפיון, זה מספיק לחייב חידוש הברית, חידוש המלוכה. וזה הקל. רעננות והתחדשות בהידוק הדבקות של האומה בתורה במשך כל הדורות. אותה האבן שיש אשר נחצבה ממחצב זה של מצוות הקל, שם היא חזרה על מעמד הר סיני קבלת התורה לשם התחדשות הקבלה, הדרך שאמר שמואל לכו ונחדש המלוכה. נמצא שדברי הרמב״ם שיכוון ליבו לקריאה של המלך, שזה כדי לחזק דת אמת, מקורה מכל התנך. אוקיי, אין דורייטה של כמו הקל ביושע. ועכשיו אנחנו חוזרים להתחלת הדברים. גר קטן מטבילים אותו על דת ביתים, כתובות י' א'. והתוסות בסנהדרין יש פרק סורר מורה מפרשים שמקורה של הלכה זו במה שכל הלכות גרות לומדים מהר סיני. ושם היו כמה יונקי שדיים, היו שם ילדים גר קטן, היו גם שם גרים קטנים, והם הם הדברים שבמצוות הקל ישנה חובה מיוחדת להבאת הטף, ובני שאל איזה ידם מתדמה מעמד הקל למעמד הר סיני, שהטף היה שם חלק מן המעמד והוא שכר למביאיהם, ובני שיצירת מצב מעין מעמד הר סיני נוגע הוא למביאיהם, שכן הבת הטף היא המביאת המעמד יש להם אותו הכללית. ובעניין השאלה ששאלנו, שמכיוון שכבר קיבלו בני יהושע לבטל טענת עבד שמכרו רבו, למה צריך לעוד קבלה נוספת של הדר קיבלוה? פשוט, זה התחדשות נוספת, התחזקות נוספת. והצורך לקבלת יהושע בזמן כנישתם לארץ, הוא לשם העדיפות של חידוש הברית שלו בחיין דאורייתא ממש, שלא יהיה בדר קיבלוה, השם יש זמן יהושע את כל כלל ישראל וארון הברית. וכשישראל עומד בזמנים אלו, בעת צורה גדולה כזו, הזדעזעך שינוי מצב, יש גם שינוי מצב, וצריכים לחדש את המלוכה. כן הקלס כן מי נשת מכן, אבל הודו קיבלוה כן מניה. אי אפשר לעשות הקל, אבל כן אפשר לעשות הדר קיבלוה. הזמן גרמה שלנו הוא חידוש המלוכה. נו, מוריי ורבותיי, יהי רצון שנזכה לכך. שלום שלום אהובה ידידיי מוריי ורבותיי.